ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז מה למדנו? עד עכשיו למדנו את החלוקה של כל סוגי הנבראים, חלקי הבריאה. אחרי זה למדנו את החידוש הגדול שנתחדש לנו, שיש לכל נברא בעולם יש שורש למעלה, ויש גם מלאך שמופקד על כל כוח שממנו יצאו התולדות. עכשיו נתחיל, נמשיך הלאה בדלת. והנה, לפי שורש זה, תחילת כל ההוויות למעלה בכוחות העליונים, וסופם למטה. אמנם פרט אחד יש שיוצא מן הכלל הזה, והוא מה שנוגע לבחירת האדם. וכיוון שרצה אדון יתברך שמו שיהיה היכולת לאדם לבחור במה שירצה מן הטוב ומן הרע, הנה עשאו בלתי תלוי בזה בזולתו, ועד רבה נתן לו כוח להיות מניע לעולם עצמו ולבריאותיו, כפי מה שיבחר בחפצו. אז פה אנחנו רואים את עוצמת כוח הבחירה שלנו, שציינו כבר את הדברים האלו למעלה בפרק שני, שלאדם, חוץ מ... רוב, כמו שבהמשך הרמח"ל יגיד לנו, כמדומני שזה כאן, כן, רוב החיים שלנו הם באמת לא בחירים. אבל מה שנוגע לבחירה שלנו, אנחנו באמת, אין לנו שורש למעלה. כי אנחנו כאילו ממש השורש. אנחנו קיבלנו יכולת להיות עצמאים לחלוטין לבחירה. אז כל העולם כולו מתנהל כמו ענפים. יש רק דבר אחד שהוא שורש ולא ענף. אנחנו בעלי הבחירה בלבד. אנחנו יכולים... לא רק שלא מונעים, אלא אפילו להניע את כל הבריאה כולה. ונמצאו בעולם, אני חוזר רק תציינו לכם בהדגש גדול את המילים של הרמח"ל, הנה עשאו בלתי תלוי בזה בזולתו. המילים האלה הן מילים מאוד מאוד חריפות כנגד כל מי שחלילה מעולה בדעתו למעט את כוח בחירת האדם. אנחנו בלתי תלויים בזולתנו, ממש מדמים לקדוש ברוך הוא בהגדרה, שכמו שהוא בלתי תלוי, גם אנחנו בלתי תלויים, וכמובן רק ביכולת הבחירה. לא הכוונה היא שאנחנו יכולים לשלוט על החיים שלנו, הכוונה היא רק בנושא של בחירה בין טוב לרע. זה הנושא היחיד שבו אנחנו בלתי תלויים.
זולתו, מה זה זולתו?
אפילו בו עצמו. הנה עשאו בלתי תלוי בזה בזולתו. אני מדגיש את המילים האלה כדי שנבעל מהם בגודל ההגדרה.
הוא המחליט, מה קורה?
הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו לא נהיה תלויים אפילו בו בעניין הבחירה.
יש קודם שאנחנו לא... מה בעולם הזה אנחנו לא תלויים? הגשם או משהו, דברים כאלה? ירידת גשמים, כל מיני דברים כאלה, זה כוחות שיורדים?
אנחנו, הכל תלוי בו, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. והחוץ מיראת שמיים הזה הוא חוץ. הוא לא בידי שמיים. את זה דיברנו בפרק שני, ונחזור על זה עוד פעם ונדגיש את זה. כן.
אני אחדד את השאלה שלנו. כן. הגשמים זה תלוי בקדוש ברוך הוא. מצד שני, זה תלוי גם בבחירה שלנו, ואנחנו לא
יכולים להתקדש
בו.
נכון, את זה הוא יגיד לנו עוד מעט בהמשך, שאין ספק למסתירה.
כי אנחנו כאילו קובעים על הגשמים, אז
במילה
גם לגשמים אין שורש.
אתה אומר שזה שכל העולם בסוף ניתן, מושפע מבחירתנו, הוא נמצא שבעצם שום דבר כבר לא בידי שמיים. אז אתה צודק לכאורה, אתה טוען טענה, אבל מאידך גיסא. הרי האם ייתכן שהעולם נמסר לבחירת האדם? הרי יש רצון אלוקי בעולם. אז אומרים הכל בידי שמיים, הכוונה היא שהעולם מתנהל לרצונו, נשלט תחת רצונו. חוץ מיראת שמיים, חוץ מאותו מרחב, ששם הוא נתן לאדם לבחור איך הדברים יגיעו, את המסלול ההגעה. את דרגת ההגעה, הדרגה הפרטית שהוא עתיד לקבל. אז בסך הכל, ביחס לתוכנית הכוללת, זה באמת חוץ. אם אנחנו היינו שואלים מה עיקר ומה תפל, אז אפילו שכל המסלול כולו ניתן למין האנושי, ובאמת זה ישנה אם ירדו גשמים היום או מחר וכן הלאה, יהיה לזה הרבה ביטויים בעולם, וכמעט אין תזוזה בשיט אלפי שנין שלא זזה מסיבת רק בחירת האדם. אם יש תזוזות בעולם זה רק מצידנו, זה לא מצידו. כי אנחנו למעשה. אבל ביחס לגודל התוכנית הגדולה, זה הכל עדיין קטן. כי הוא שולט ברצונו שהדברים בסוף יגיעו, הכל צפוי, עם זה שהרשות נתונה. מה זה נקרא הכל צפוי? שלא ניתן, לא הכל צפוי מה יבחר האדם. הכל צפוי, הכוונה היא התוכנית סגורה. הרשות נתונה, איך הדברים יגיעו. זה עירת שמיים. אותו מרחב בחירה שנתנו לנו, שהוא לא מרחב בחירה שיסתור את הכל צפוי, אלא שרק ישנה את מהלכים, מהלכי הדברים.
מלחמות, וזה תלוי בבחירה. לפעמים, איך יודעים אם זה היה תלוי בבחירה שלנו או לא?
תראה, זה מלחמות בין אומות?
כן, עם ישראל, עם אומות.
אני חושב שזה משולב. תמיד זה, תמיד יש לזה ודאי פן של בחירה, שכל המלחמות בעולם נעשו מסיבת יצרים. אבל מה שנוגע לארץ ישראל בפרט, אז פה קשה לתלות את זה בבחירה סתמית, אלא מסתבר שגם כל מה שקורה בעולם, תמיד זה תחת השליטה הכוללת שהדברים דוחפים בסוף את התוכנית הסופית. כן, זה שילוב מסתבר.
יש הבדל אבל בין יחיד לרבים.
דהיינו.
של, נגיד לעם ישראל אין בחירה, אבל לכל אדם יש בחירה.
כן, כולם. לכולם יש בחירה שווה, רק לנו, הבחירה שלנו, יש השלכות לבחירה שלנו, ולהם ההשלכות שלהם מאוד מצומצמות. בחירה של כל אחד מאיתנו משליחה על כל מה שהיה ושיהיה. ושלהם זה מאוד מאוד במעגל הקטן שלהם.
דיברתי על עם ישראל
כפרטים
וכעם שלנו.
כן, אז מה אתה חושב?
לא, אני שואל אם יש מושג כזה שיש הבדל בינינו. שכאילו עם ישראל אין לו ברירה אלא להגיע למקום
מסוים.
למרות שכל אחד יכול לבוא הרבה משם.
כן, אז זה קשה לי לקבל. אני שומע את הרבה מנסים לטעון ככה, אבל זה מאוד מאוד קשה לומר את זה. כי מה זה משנה אם תדבר על עם ישראל ככלל או כפרט? הרי הפרט הוא חלק מהכלל, אתה לא יכול להפריד את הפרטים מהכלל. אז וכיהודי אחד פרטי יכול לבחור, הוא יכול כן לצאת מהתוכנית. חוץ ממקרה אחד חריג שהרמח"ל קורא לו, נראה, נגיע לחלק שני, מעט מזר לא כביר, אנשים שהצליחו בבחירה הרעה שלהם לעקור את עצמם לגמרי לגמרי מהברית מברית אברהם. זה דבר מאוד נדיר שזה יקרה. על זה המשנה אומרת, ואינו שאין להם חלק לעולם הבא, שזה לא, לנו זה נשמע כמו כל אדם שני ברחוב, אבל זה מאוד מאוד נדיר שיקרה דבר כזה. רואים מסביבנו כמה אנשים הרחוקים ביותר נלחמים על הקשר שלהם ליהדות בדרך שהם רואים אותה. אבל לא תמצאו אדם שכמעט לא ימצא דבר כזה, תופעה כזאת של אדם שרוצה במודע לעקור את עצמו מהאילן של היהדות. אז עדיין, הוא לא נכנס עדיין לגדר הזה. אפילו שבמשנה מאוד היום נראה שהיום מאוד קל, אבל זה לא פשוט. כי צריך מודעות כדי לבחור ברע כזה. אין לאנשים היום מודעות לזה. אז אתה מבין אותי?
הוא התכוון מבחינת בחירת עם ישראל, שנובע להם בחירה להיות עם ישראל. אולי זה אולי מה שהוא התכוון.
פשיטה.
כן,
זה ודאי שאתה צודק, במקרה הזה ודאי שאתה צודק. הייתה לנו בחירה, אברהם אבינו היה הבוחר היחיד. מרגע שנבחר אברהם, כולנו נמשכים אחריו כתולדות, מכוח הברית שלו. נמשיך הלאה. ונמצאו בעולם, אם למדנו וראינו שאנחנו, בכוח הבחירה שלנו, התנועה היחידה שמלמטה למעלה, נמצאו בעולם שתי תנועות כלליות אופקיות. האחת טבעית מוכרחת, והשנייה בחירית. האחת מלמעלה למטה, והשנייה מלמטה למעלה. המוכרחת היא התנועה שמתנועים השפלים מהכוחות העליונים. והנה היא מלמעלה למטה.
והשפלים.
המוכחת היא התנועה שמתנועים השפלים מהכוחות על השפלים, הכוונה היא כל מה שיש בעולם שלנו נקרא נקרא נבראים
שפלים. כל הכוחות, כל ה...
ביחס, ביחס לעולמות השורשיים של בריאה, יצירה, עשייה, העולם שלנו לא נקרא עולם העשייה, נקרא עולם השפל. כוונה היה נמוך. והנה מלמעלה למטה, שזה כמו חוק כזה, חוק שכל נברא מוציא כפי שורשו. למה, למה העשב הוא ירוק? כי בשורש שלו, בשורש שלו העליון, יש לו שורש בעניין הצבע הירוק. וכן הלאה, כל מה שיש בעולם, הכל יוצא כמו טבע, כמו שלקושי יוולד ילד קושי, אז ככה, ככה יש טבע בעולם שלכל נברא יש לו חוק טבעי. למה? מפני השורש שלו, שהוא, איפה הוא מושרש למעלה. עכשיו, הבחירית, הדבר היחיד, היא מה שהאדם מגיע בבחירתו. והנה מה שהוא מניע, מניע בבחירתו. והנה מה שהוא מניע אי אפשר שיהיה, אלא גשם מן הגשמים, כי האדם גשמי, ומעשיו גשמיים. אבל מפני הקשר וההצטרפות הנמצא בין הכוחות העליונים והגשמיים, שהרי אנחנו, נראה לנו שאנחנו בני אדם גשמיים, אבל למעשה אנחנו, כמו שכבר התחלנו לראות את זה, דיברנו על זה מעט ונראה את זה יותר בתחילת חלק שלישי, אנחנו מחולקים לנפש פלה שהיא קשורה בראשה לתחתית נפש דנשמה, ונפש דנשמה קשורה ברוח דנשמה, ורוח בנשמה דנשמה, וחיה יחידה וכן הלאה והלאה. אז מפני הקשר וההצטרפות שבחלקים האלו אנחנו נקשרים בכל המערכת כולה, הנה בהתנועה הגשמי יגיע בהמשך ההתפעלות אל הכוח העליון שעליו, ונמצאת התנועה הזאת מלמטה למעלה, הפך הטבעית המוכרחת שזכרנו. יוצא שאנחנו מחזיקים בחבל מלמטה ומנענעים את כל הקומה. ופה הוא מוסיף לנו מיד עוד ידיעה חשובה. ואולם צריך שתדע, כי גם האדם עצמו אין כל מעשיו בחיריים. אל תחשוב שקיבלנו יכולת לבחור בכל מה שאנחנו נעשה, אבל יש מהם שיהיו מצד בחירתו. ויש אחרים שיסובב להם מצד גזרה עליונה לסחרו לעונשו, כמו שנבאר במקומו בסייעתא דשמיא. כלומר, אני הייתי, אני לא כך מבין, אני במקום הרמח"ל הייתי כותב את המשפט הזה קצת שונה. אני שואל את השאלה רק כדי שנבין את כוונתו. אני הייתי כותב, לא בכל קיבלתי בחירה. לא קיבלתי בחירה כמה ילדים יהיו לי, לא קיבלתי בחירה איפה אני אגור, עם מי אני אבנה חיים, ולמי אני, איזה בית אני אבלד, ואיזה תנאים יהיו לי בחיים, עשירות או עניות וכן הלאה. לפעמים יש דברים שקשורים, כמו שהוא אומר, הוא יותר מדבר, על דברים ששכר ועונש זה רק מתולדת מעשיי, אבל זה רק פרט אחד בחיים שלי. רוב החיים שלנו אפילו לא תלויים בשכר ועונש, תלויים בגזרה העליונה, המחל להגיד לנו בחלק שני שתלויים במזל העליון, במזל התעליה, שגמרה אומרת, בני חיו מזונה לו בזכות תלמיד עליה, במזל התעליה מילתה. אז למה הרמחל צריך להגיד לסחור או לאנשו? ככה תוכנית של העולם.
כל חיים יש את התפקיד שלו.
כן. אז אני שואל את זה בתורת שאלה, למה הרמח"ל צריך להגיד, ובאמת נדמה לי שבמאמר העיקרים שהרמח"ל אומר את אותם דברים, הוא אומר את זה קצת בסגנון שונה. שנייה, נפתח רגע במאמר העיקרים. נגיד לכם באיזה עמוד, אז תפלו ל... תראו בעמוד 180. אצלכם, אני בכלל לא בטוח שיש לכם מאמר עיקרי, ספר. כן. עמוד 180 בספר שלי, אני אקריא. וצריך שתדע, שאומנם פעולות האדם תחלקת לשני מינים. האחד הוא מה שהוא לא זכות או חובה, דהיינו שיעשה בה מצווה או עבירה, והשני מה שאינו לא זה ולא זה, כי אין בה עניין לא למצווה ולא לעבירה. והנה, כל מה שנוגע למצווה או עבירה, יהיה באיזה צד שיהיה כולו מסור בידו של האדם. אין לו מי שיחכהו עליו כלל, ועל כולם ישקיף השופט העליון לדון אותם כפי מה שהם ולגזור כנגדם הגמול הראוי. ואשר אינו עניין לא למצווה ולא לעבירה, הנה עניין האדם בהם כעניין שער אמינים במקראם, שהנה יבואו לו מכוח עליון שינוהו אליו, אם לשמירת חוקות מינו, או להגיע לו שכר או עונש כפי מה שראוי לו. אז כאן הוא הרחיב את זה קצת יותר. צריך להגיד שבאמת זה כולל הכל, הוא לא התכוון בדווקא לסחרו לעונשו. אלא יש דברים, כמו שהוא אמר, פה הוא הוסיף עוד משפט אחד, שיבואו עליו אם לשמירת חוקות מינו. כמו שיש בחוקי הזברות שכך וכך דברים, גם למין האדם יש דברים שהם באו לו על פי החוק, חוק המין האנושי, או המין האנושי הכללי, או המין האנושי הפרטי, שנגזר עליו לתפקידו, כמו שאמרתם, שיהיו לו תנאים כאלו בחיים. כן, עכשיו אחרי שהוא אמר את המאמר המוסגר הזה, אנחנו חוזרים בחזרה להמשיך ולהבין מה קורה מכוח ההנאה שלנו, בזה שאנחנו בעלי בחירה שמניעים בעולם. והנה סידר האדון ברוך הוא, שכל העניינים אשר טיפול בהם בחירתו של האדם, יגיעו להניע בתנועה הבחירית את הכוחות האם באותו השיעור והמדרגה שחקק להם. והיינו, כי לא מעשיו לבדם יניעום, אלא אפילו דיבורו ואפילו מחשבתו, אך השיעור התנועה ומדרגתה לא יהיה אלא באותו הגבול שגזרה והגבילה החוכמה העליונה. עד כמה אנחנו מסוגלים להיות שותפים בתוכנית, שזה כמובן תלוי אם זה אומות העולם או ישראל, אחרי שזה ישראל תלוי איזה חוק מצווה הוא מקיים, בכמה איכות הוא מקיים אותה, בכמה, והעבירה גם כן תלוי מסתבר כמה, כמו שבמצווה יש איכות פחות ויותר, גם עבירה יש בה כל מיני הדרגות, כמה אדם דבק בעבירה, בכמה זדון הוא עשה את זה, בכמה זלזול, בכמה אכפתיות. כל הדברים האלה תלויים בחוקים שכבר הוגבלו מראש.
למה זה, אבל מה, לא הבנתי, מה זה, מה זאת אומרת מלמטה למעלה?
אנחנו עכשיו קיבלנו את התפקיד עד כמה אנחנו שותפים בתוכנית. אז יש חוקים מוגבלים שכמה אנחנו יכולים במעשים שלנו לפעול, לשנות את התוכנית לכאן ולכאן. ואומנם, אחר התנועה הבחירית, תימשך בכוח תנועה מוכרחת. שהרי לפי מה שאנחנו קבענו בעולם השורשים, למעשה יוצא דבר נפלא. אנחנו למעשה לא קובעים מה שקורה כאן בעולם. אנחנו קובעים מה שקורה בעולמות השורשיים, של בריאה, יצירה, עשייה. כפי מה שאנחנו קובעים למעלה בשורשים, אז ככה עכשיו תימשך התנועה ההפוכה, כי כיוון שהתנועו הכוחות העליונים מצד האדם, הנה יחזרו וינועו בתנועה הטבעית את השפלים המשתלשלים מהם. ואולם יש בכל...
כאילו שאז יש לנו בחירה ביחס למה שקורה למעלה, ואז ממילא זה פה למטה?
כן, אז ממילא זה משנה.
זה לא ישיר?
לא ישיר, לא. כי העולם, כמו שאמרנו, העולם האמיתי נקבע למעלה, לא כאן.
אבל אם זה דווקא במצוות או גם פעולות שלהם?
כמו שאמרנו. אם זו פעולה שמשליחה, אז היא שייכת למערכת עבודת השם. אם היא לא שייכת למערכת עבודת השם, אתה במקום אחר, זה גזור, זה בכלל, אתה לא שינית את התמונה בכלל. אין לך בכלל שם כלים של בחירה בכלל.
זאת אומרת, סתם בן אדם שמזיז דברים.
לא.
אז זה בגלל שאין איזה שייכות למה?
בדיוק, לא. יש לזה שייכות, אבל בחלק הזה אתה בכלל חלק מהתוכנית שלא ביקשו לך בכלל לקחת בזה אחריות. אז אתה בכלל לא נתבקשת פה להיות שותף. אז אתה פה באמת מונה ולא מניע.
מונה?
כן. נדמה לך שאתה מניע, אבל למעשה אתה מונה. ואולם יש בכל העניינים האלה חוקים פרטיים רבים, כפי מה שגזרה החוכמה העליונה בעומק הצתה היותו נאות לבריאתו. ושוארו הדברים בשיעורים רבים, בין בהגעת התנועה מהאדם לכוחות, בין בהגעת התנועה מהכוחות לשפלים, ועל פי הרזים העמוקים האלה, סובבים כל גלגולי הנהגתו יתברך שמו בכל מה שהיה ושיהיה. פה אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה זה על פי? אם הייתי מסיים בלי המשפט הזה, היה עולה בדעתכם לומר כזה משפט? על פי הרזים העמוקים האלה, הייתי אומר פשוט, חוק פשוט. נחקק כמה, איפה התפקיד שלנו, להניח תפילין, ללבוש ציצית, לעסוק בתורה, לגמול חסד, וזה מה שתלוי בנו, וכל השאר יורד כמו קשמים מלמעלה. אז למה זה רזים עמוקים? איזה רזים עמוקים יש?
מראה את התלות של החיבור בין הדברים.
דהיינו?
בין המעשה של האדם, המידה כנגד מידה.
קשר. אז זה יכול להיות חוק מצוין? חוק סגור.
זה חוק אחד.
למה צריך פה רז עמוק?
בשביל לחבר, להראות לאדם, תשמע, אתה עשית ככה, אבל
זה לא הגיוני נכון. זה, אתה אומר, אתם אומרים דברים נכונים, שאין ספק שזה מבחינתנו יהיה פילי להבין איך שאדם עשה פעולה אחת קטנה, וזה השפיע על כל המערכת של שכר, כמה שכר ועונש השפיע על כללי העולם. כמו שהרמב"ן, מהרמב"ן הידוע בפרשת בו, שאומר שאין לו חלק בתורת משה עד שיאמין שכל מקרינו אין בו טבע ומנהגו של עולם, הוא מתכוון לומר, לא כמו שהרבה מבינים את הרמב"ן לומר חלילה שאין טבע בעולם, הוא מתכוון להגיד איך הטבע נקשר בעולם במערכת התורה והמצוות. ואיך יכול להיות שיהודי לא ישמור שביעית ובגלל זה יהיה בסוף חוק הטבע ישתנה בעולם וכל המערכת הטבעים תקבל השפעה התפעלות מזה. זה חלק אחד נכון, אבל לזה אני לא הייתי קורא, רזים העמוקים האלה סובבים כל גלגולי הנהגתו יתברך, זה לא נקרא גלגולי ההנהגה.
זה מראה שאתה הבדל בין סתם פעולות של אדם עושה, לבין מה שהקדוש ברוך הוא החליט שזה ייתן את ה... בן אדם יכול לקשור נגיד את התפילין על הרגל וזה לא עושה כלום.
נכון, אז אתם צודקים.
על ידי הציווי שהקדוש ברוך הוא זה נעשה.
לזה אני אקרא פיזיקה אלוקית סגורה. שיש פיזיקה שגורמת שלמויות תולדות בעולם הזה, תולדות לנצחיות, כל זה זה מערכת שסגורה ומערכת תרי"ג. אבל עדיין לא מתבטאים כלפי מערכת, גם אם היא לא ידועה לנו, לא מתבטאים כלפיה להגיד רזים עמוקים של גלגולי ההנהגה. זה חוק בלתי ידוע לנו, וחוק פנימי.
אולי כתוב חוקים פרטיים רבים, אולי הפרטים אולי פה.
זה נכון, זה הוא כבר אמר. אבל הוא עושים עוד דבר,
נדע לך שאלתי... ככל שאדם לומד את זה, הוא יותר מתחבר לאמונה, לדעת אלוקיה,
זהו. אז אתה יכול להגיד על כל ידיעה. פה הוא נורא לכאורה, הוא שם לנו כאן, הוא דיבר פה על שתי תנועות, והוא דיבר שזה פרטות עצומה, מה מלמטה למעלה ומה מלמעלה למטה, ועל פי הרזים האלה, של שתי התנועות האלה, מסובב את כל גלגולי הנהגתו יתברך ב... בכל מה שהיה והיה, כל שהתאלפי שנים, וכמובן שהתולדות, מה שיוולד מזה גם לנצחים.
אז שאולי על ידי כל הרזים האלה, מגלים לנו כל מצווה, מה תחום השפעה שלה, כאילו מה החשיבות, מה העומק, מה כל הדברים
האלה. אתה צודק, אבל זה לא קשור לגלגולי ההנהגה.
שזה נתון בידי אדם, כאילו?
דהיינו.
שלאדם אדם יש לו בחירה במה שיקרה,
כאילו. בסדר? אז כמו שאמרנו, אם הנחתי תפילין, יש לזה עכשיו חוק. כמו שאני אמשוך את השולחן ויימשך, יש חוק טבעי אלוקי.
זה לא אחד נגד אחד.
אז אחד ועוד אחד שווה שתיים, זה חוק סגור.
יש רמות שאתה מניע תפילין. אם אתה מניע תפילין,
זה
גם מניע...
אז גם זה חלק מהחוק. אם אני אמשוך חזק את השולחן, חזק. אני אמשוך חלש, חלש. אז זה לא רזים עמוקים, זה פשוט חוק.
למה?
כמה שהפעלת כוח, כמה שרצית לבחור.
שהדר חלק מזה.
בסדר, זה חלק מתוכנית העולם.
אתה רוצה לומר
משהו?
אבל לא כל כך, כל הכוחות שעולים מלמטה, הכוונה לדברים בעולם הזה, שזה משפיע על העולם הזה, שזה לא קשור
לקצת. גם וגם. גם מה שכתוב בתורה, אם שמוע תשמעו, אם היה אם שמוע תשמעו, שזה הנושא של שכר המצוות בעולם הזה, וגם שכר לעולם הבא. זה הכל מערכת אחת שמחולקת להרבה הרבה חלקים.
איך בעולם הבא?
מה? עולם הבא, דיברנו. איך העולם שלנו ייראה בשלב התיקון, זה נקרא עולם הבא. אז יש השלכות למעשים שלנו, איך העולם ייראה בשלב ההכני, שנקרא כל עוד שהעולם נמצא בתהליך של ששת ימי המעשה, ואיך הוא ייראה כתולדות המצב המתוקן של אלף השביעי ומעלה. אני אגיד לכם מה שאני חושב, אבל כמובן שאתם יכולים להגיד שזו הצעה שלי, אני לא בא להגיד כאן דבר שאין לי הוכחות למה שאני אומר. אני חושב שהרזים העמוקים האלה זה כי יש ניגוד, יש למעשה ניגוד. מצד אחד, דיברנו על זה מקודם, מצד אחד, אם העולם מופקד בידי האדם, אז בעצם אנחנו מניעים את המערכת, ומצד שני, יש את התנועה מלמעלה למטה, שהיא חוץ ממה שהיא גם תנועה טבעית, היא גם תנועת רצונו. ששליטת רצונו, הוא צריך גם להוביל את הרצון. אם העולם יופקד רק בידי בעלי הבחירה, אז העולם לעולם לא יגיע ליעד שלו. אז יוצא הוא אומר איך שני הכוחות האלו עובדים במשותף, ותמיד רצונו ישלוט והעולם יגיע לתיקון השלם, זה נקרא גלגולי הנהגתו יתברך.
גלגולי הנהגה זה תמיד איך הרצון מתגלגל ומתקרב אל היעד. זה נקרא גלגולי הנהגה. אז הוא אומר, בעצם הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם ליעד מאוד ברור. אבל אם נאמר את זה במילים לא כל כך עדינות, ההנהגה נאלצה לשתף את המין האנושי בתוכנית הזאת. כי בלי השיתוף שלו הוא לא יוכל לקבל את שלמות הטוב שרוצים למסור לו. מצד שני, אם נמסור לו את כל השרביט, התוכנית לא תגיע. אז יש כאן כל הזמן, לכאורה ממש פרדוקס, שכל הזמן צריך להתיישב. לאישוב הזה אנחנו קוראים, לזה הרמח"ל קורא, רזי ההנהגה.
בחירה וידיעה כאילו?
זה לא הנושא העיקרי. לא, זה לא הנושא. זה לא הנושא. השאלה שאנחנו קוראים היא שאלה עוד יותר חמורה מידיעה או בחירה.
איך רצון השם מתגלה בכל דבר במציאות, אף על פי כל הבחירה של האדם וכל המעשים?
אני לא הייתי אומר שזה חייב להגיע הרגע. איך בסוף התוכנית תושלם, על אף, תאר לך שמיליוני בני אדם הובילו את ההיסטוריה, מיליונים זה מילה מעטה, כמה מיליון יהודים היו בהיסטוריה מאז אברהם אבינו ועד אחרית הימים. אפשר לשער לא כל כך הרבה, לא הרבה מאוד. אפשר לשאר כמה אתם יכולים להגיד זה עשרה?
50.
בערך 50 מיליון, לא הרבה יותר מזה. אולי אפילו פחות. מה? אתה חושב יותר?
עכשיו יש 13 מיליון יהודים.
בארבע
דורות זה
50. אמנם במאה השנים האחרונות העולם התרבה בפי שאין לשאר. כלומר ממש פי... קרוב לעשרה, דהיינו, ממש העולם התרבה מאוד. זה גם חלק מאיזשהו סוד גדול של ההנהגה, של איכלו נשמות שבגוף, דברים לא ברורים, פתאום בבת אחת...
לפי הרי כבר הסתיים השלב הזה, לא? כאילו מה שכל
הנשמות
עכשיו זה...
נו, אז
תגיע גאולה
בסוף.
כן. אתה אומר שאיכלו נשמות זה רק נשמות חדשות.
אני חושב.
טוב, אבל איך שלא יהיה, צריכים להתקן, אז אני אגיד זה בנוסח אחר, צריכים כולם... מהר להתקן ויוצאים הרבה הרבה נשמות לעולם לסגור את החשבון. אבל בכל אופן, בימי קדם העולם נגיד היה, נגיד לפני 100 שנים בסך הכל היה בעולם מיליארד אנשים, ומסתבר שלפני כן, עוד היה לפני 200 שנה, מסתבר שהיה אולי הרבה הרבה פחות. אז עם ישראל נגיד, בימי אפשר לראות בתקופת בית שני, אפשר לעשות חשבון מסוים, שיש את הדברה במסכת פסחים, שספרו את ה... ספרו את הכליות של הפסחים, שהיו כמה מיליונים טובים בקורבן פסח. אז נגיד, בכל אופן, לא משנה. איך שלא יהיה, היו עשרות או נגיד, קשה לנו לשער בדיוק, אבל היו מיליונים רבים של יהודים במשך ההיסטוריה ש... עכשיו, כל הכמות האדירה הזאת, בעלי בחירה עם עוצמה אדירה שבלתי תלויים בזולתם, ויחד עם כל הבחירה לטוב ולמוטב, הרצון האלוקי לא נתמעט ויגיע במלוא עוצמתו באחרית הימים לעם ישראל, כן, בברית הבאה.
יש שוב מסלול מחדש בעצם?
כן. עכשיו, כמובן, אמרנו בהסתייגות אחת, אמרנו שאין הבטחה לאברהם אבינו שכולם יגיעו לדרגה שווה, אבל כולם יגיעו לדרגה מינימלית לעולם הבא, שהדרגה המינימלית הזאת היא דרגה גבוהה מאוד. הרי מינימום בעולם הבא זה יכול להיות מינימום באופן יחסי לדרגה אחרת, אבל המינימום הזה, כדי שיהודי ישיג עולם הבא, זה חייב להיות משהו מאוד לא רגיל. שלא נזלזל במושג מינימום העולם הבא שהובטח לאברהם אבינו. הרמב״ם מבין בהבנה פשוטה שכדי שיהודי יזכה לעולם הבא הוא צריך לקיים, הוא אומר בשביל זה ירבה להם תורה ומצוות, שלא ימלט שפעם אחת בחיים יזכה לקיים מצווה אחת שלמה שיזכה בה לעולם הבא. זה לא פשוט. אז להביא את כל עם ישראל למציאות הזאת, זה יש פה רזי ההנהגה. איך מגלגלים את העולם שכל ישראל יהיה מחלק העולם הבא, הלף כל הבחירה הגדולה העוצמתית הזאת. ככה אני מפרש את הכוונה, אבל כמובן שזו רק הצעה. אז עד כאן בעצם סיימנו חלק אחד בפרק שלנו. החלק הראשון עושה, כמו שאמרנו, בעולמות בריאה, יצירה, עשייה. הידיעה הנחוצה שהרמח"ל רואה ומגדיר אותה מן העיקרים הגדולים אשר בידינו לדעת שהעולם שלנו מתנהל על פי המערכת החוקית הזאת. ויחד עם זה למדנו את איך זה בא לידי ביטוי בהתנגשות של כוח הבחירה, הגזרה עם הבחירה יחד. עכשיו אני רוצה, לפני שנעבור לשלב הבא, שזה בעצם הרכבת הסיטרא אחרא, שהרמח"ל רוצה לומר לנו, תדע לך שגם לכוחות הרע בעולם יש שורש, כמו שלכל הנבראים בעולם יש שורש עליון בעולמות בריאה, יצירה, עשייה, תדע לך שיש זה לעומת זה עשה אלוקים, וגם לכוחות הרע יש מערכת שורשית. אין דבר, אין נברא בעולם שאין לו שורש. אם אתם רואים פה בעולם, אני דיברנו על זה כבר פעם, ראיתם פעם את הסיטרא אחרא בעיניים?
בעין לא.
בעין לא. כי אתם לא מדענים, אם הייתם מסתכלים מיקרוסקופ, הייתם רואים את הסיטרא אחרא. אם אתם רואים חיידק, לא חיידק חיובי, חיידק שיש חיידקים שהביולוג יגיד לך, החיידק הזה הוא כולו מלאך משחית. פשוט אפשר לראות אותו עומד עם גרזן ורוצה להרוג בני אדם. זאת אומרת, זה לא בבדיחה, זה ככה. מאיפה השורש הזה הגיע? תגידו לי, מאיפה הוא נולד? מי יצר בעולם כזה, כזה מין שט כזה?
הוא לא עוזר
לו? שום דבר. רק משחית. יש מלחמה, מאבק צמוד בין הביולוגים בעולם לבין כוחות הרע שמשתוללים. מי ינצח? וכל הזמן המאבק צמוד. הם מתקדמים מפה, והוא מתחיל כבר לאט לאט לצחוק ולהגיד, זה כבר לא משפיע עליי. זהו. מנסים להמציא יד אנטיביוטיקה חדשה.
אני מבין שאין שום דבר
סורי. יש לו תועלת גדולה.
וירא אלוקים את כל אשר עשה, וניתוב מאוד זה יצר הרע. הרע יש לו תועלת עצומה. מרכבת הסיטרא אחרא, הקדוש ברוך הוא יצר אותה, בטח לתועלת. אבל זו יצירה אמיתית. יש בעולם, פשוט, כמו אני אומר מכאן להוכיח, מי שאנשים שמתלבטים, מי שלצערי הרב אנשים שלא מאמינים שיש בעולם רע, הם אומרים שהרע זה אחיזת עיניים. אז אני אומר, שיסתכלו במיקרוסקופ. לצערנו הרב יש גם אפשר לראות גם בלי מיקרוסקופ לראות לפעמים את הסיטרא אחרא משתוללת. אבל מי שרוצה, מי שיגיד איך הייתה אישה אחת מסכנה שככה חינכו אותה, שהרבי בא לדקור אותה, אז היא אמרה, כל כך ראיתי אותו נבוך ומצטער, והיא רחמה, היא דיברה ברדיו כמה היא מרחמת עליה, לא שמעתם את זה? שם ישמור, יש כמה אנשים שרוצים לראות את הסיטרא אחרא להלביש אותה. טוב, אני אומר, כנראה שבה אני חושב שהיא תראה את החיידה, כנראה ששם היא כבר לא תוכל ללמד עליו זכות. אז מה זה הדבר הזה? אומר, בכלל תדע לך, יש מערכת חוקים גם למציאות הרע. יש מרכבה שלמה עליונה בשמיים, שנקראת מרכבת הסיטרא אחרא, שהיא ממש זה לעומת זה עשה אלוקים, שכנגד כל דבר טוב בעולם שיש לו שורש, יש לרע שורש. זה לא יומן, יודעים, כל עץ מאכל בעולם, יש, אמר לי, היה אצלי בבית בשבת, היה אצלי חקלאי מהצפון, שהוא מגדל עצי פירות שם, מה שמאוד מרתק היה לשמוע. אמרתי לו, אמר לי, בלי, שאלתי אותו למה צריך את כל כך את ההדברה, אמר לי, בלי להדביר עץ לא ישרוד, חודש הוא לא ישרוד. אומר, על כל עץ ועץ יש עשרות או מאות סוגים של מזיקים, לכל עץ עשרות סוגים מזיקים משלו, ולא, פשוט העולם נמצא במאבק, במלחמה. יכול להיות שהרבה טוענים, הוא אמר, שבאמת איבדנו קצת את המאבק המלחמה הטבעי שהקדוש ברוך הוא יצר, שיש בה מאבק טבעי, שזה אוכל את זה וזה אוכל את זה, התערבנו קצת בבריאה יותר מדי. אבל הדבר המדהים הזה כתוב בפרשת כי תבוא, את זה תאכל התולעת, הצלצל, וזה הירש. כל דבר בעולם יש משחית כנגד מתקן. יש בעולם ממש כוחות, זה לעומת זה עשה אלוקים. אין בעולם דבר שהוא לא עומד למאבק.
יש גם אנשים שהם נטו...
לא, לא יכול להיות. לא, קורבן בחירה. חייב להיות שיש לו חלק בטוב. זה לא יכול להיות, חס ושלום. איך להגדיר את המלאק? את זה נצטרך להגדיר. יכול להיות שמסיבה... מסיבת בחירה רעה שהם בחרו, הם שמו את עצמם במקום הזה שמייצג את הרע לחלוטין. אבל באמת זה אולי יהיה המקום היחיד שיהיה לנו בעיה להגדיר.
כי אתה באמת צריך להשמיד את זה.
כן, כן, כן. אז הקדוש ברוך הוא חקק ואמר, גילה לנו, תדעו לכם, הם עברו את המתרס, הם שייכים כבר למערכת הרוע. אבל אלמלא שהקדוש ברוך הוא גילה דבר כזה מליבנו, אדם הוא בעל בחירה, הוא עדיין נמצא במאבק תמידי, הוא יכול להיות שכל רגע הוא ילך אל הטוב. פה אנחנו נכנסים לדיון נוסף, האם מקבלים גרעין מבית המלאק, יש כזו מציאות שהמלאקי יכול לעקור את עצמו משורשו ולעבור לשורש ישראל. עוד שאלה מעניינת שיש בחז"ל בזה דיון. בכל אופן, אדם זה מאוד רחוק שיהיה שייך חלילה למרכבה השנייה. גם אם הוא שייך, זה גם מסיבת הבחירה, וזה לא חס ושלום סיבה שורשית. אז כל זה זו ידיעה מאוד חשובה, שהרמח"ל ידבר איתנו על זה מאוד זין והלאה. לפני כן אני רוצה לסיים את הנושא הראשון של בכלל של העולמות שורשיים בכלל, ואני רוצה לשאול שאלה שאולי התחלנו לדבר אליה בהתחלה, אבל אנחנו המתנו. למה הרמח"ל רואה בכלל את כל הידיעה הזאת לכל כך עיקרים, מן העיקרים הגדולים אשר בידינו? כל מי שלומד סתרי תורה יודע שזה חלק מהמפה. כל המושג של עולמות בריאה, יצירה, עשייה, זה חלק ממש בלתי נפרד מהמפה הפנימית של ההנהגה. אבל כאן הרמח"ל שהוא, הייתי אומר, תשמע, סודות התורה אני לא מבין בזה כלום. אבל פה הרמח"ל מחבר ספר לכל יהודי ואומר, כל איש מישראל צריך שיאמין וידע את כל היסודות האלה. מה הילד יהודי ב-13, זה מה שחשוב לו לדעת, שהעולם שלנו יש לו עולמות שורשיים.
פעולה לא נגמרת פה, כל דבר שהוא עושה, יש לזה...
מה אכפת לך שפעולה נגמרת פה? אני אגיד לך, אתה חושב שמנחת תפילין, גמרת פה רק היית צייטן? אתה השלחת על כל התוכנית של העולם. אני אדבר איתך, אבל הכל אני אדבר איתך מה שקורה פה. למה חשוב לך לדעת שהדברים מתחילים למעלה ונגמרים למטה? זה נשמע קצת מטאפיזי כזה, נשמע קצת מיסטיקה מיותרת כזאת, ככה זה נשמע לאנשים. אתה תגיד את זה לאנשים ברחוב, מיד זה ידחה אותם. לא חזור אותך, זה לא מעניין אותי מה שיש בשמיים. תגיד לי מה שפה, תגיד אם המצווה שלי פועלת, אני פועל. אם היא לא פועלת, לא פועלת, זה מה שמעניין אותי. מה אתה מדבר אותי מה למעלה?
שאדם פועל בנצח, לא בדבר שהוא...
אז תגיד לי הכל פה, אני לא חולק לך בכלום. אני מאמין בתורת משה. אני מאמין, אני איש מאמין. ואני אומר לך, מה שכתוב בתורה, התורה אומרת שיש לזה השלכות בעולם הזה שגשמים באיתם, קיבלתי. אבל למה אתה צריך להגיד לי ולהפוך את זה לעיקר כל כך גדול שאנחנו הכל שורש מענף?
הייתי אומר על עומק המצווה, אבל גם ככה, אם הרב אומר...
בחילות די בכך שהמצווה היא משליחה על נצחיות? העולם הזה אני מאמין שהוא ממשיך להיות נצחי. ואני יכול להוכיח מתוך המקרא, פשוטו של מקרא, שהעולם שלנו נצחי. אז אם הוא נצחי, זה לא די בכך שאנחנו פועלים במערכות נצחיות? יותר מרשים אותך שיש לך עולם שמימי? עולם שמימי לא מרשים אותי. עולם שמימי זה עולם מופשט. זה לא הופך אותי להיות יותר אחראי. אם אדם בא ואומר לי שהמעשה שלי גורם תוצאה לנצח אצלי, יותר מרשים אותי מאשר גרם הרגע תוצאה בעולם מופשט שאין לי בו השגה. זה נשמע משהו יותר למעלה, למעלה. אבל הלמעלה זה למעלה מה הוא אומר לי. כן.
אם ההשפעה תהיה כאילו ישר בעולם הזה, אולי אני עושה בבחירה.
תסביר.
במהירות ההשפעה של נושאים, של נושא מצווה, ו...
למה? אבל למה אתה חושב שדבר חייב לבוא לידי ביטוי מיידי?
כי שאנשים, אם ההשפעה תבוא מלמעלה, הם לא יודעים שזה בגלל שהם מניחו תפילין. הם לא יודעים את זה.
עוד פעם, גם אנחנו היום לא רואים את הדברים מיידיים, נכון? הדברים בלאו הכי, בגלל גלגולי ההנהגה, הדברים יש ערך הפיים, ואדם יכול לחטוא הרגע ולקבל את העונש בעוד 10 דורות. אז אנחנו לא יודעים בכלל איך הדברים מתנהלים. אז מה זה משנה? כן, אז מה זה משנה אם תאמין עם שורש או בלי שורש? כן, אבל למה זה ישנה לך?
זה משנה את הפעולה שאדם מחייך, אבל אני לא מבצע את הדבר.
למה?
ברגע שאתה יודע שסתם זה כפתור שאני לוחץ ומשהו קורה פה ואני רואה את זה, או לא רואה את זה, שאני יודע שזה משפיע רק פה, אז באמת זה לא משנה איך אני אעשה את זה. ושאתה מבין שזה משהו יכול להשפיע בכמה רמות.
אני לא יכול להבין מה שאתה אומר. מה אכפת לך אם קראת לזה עולם שורשי, או קראתי לכל מה שתגיד בשורש, תגיד בענף. אני אומר לך עכשיו בענף, תדע לך, אם אתה הנחת תפילין באהבה ועירה, השפעת כך וכך, השלמה אלוקית לעולמות. ואם עשית את זה בחולשה, אז אתה אולי אפילו פגמת.
אני אגיד לך... אז אתה אומר, השפעת לעולמות, לא הבנתי.
בשפה שדיברנו עד עכשיו, מה דיברנו עד עכשיו? אנחנו מדברים על העולם שלנו, העולם ארץ ישראל. ארץ ישראל צריכה להפוך להיות בקרוב עולם הבא, היא צריכה להיות גן עדן מקדם, ואנחנו במעשים שלנו מקדמים את היעד הזה. לא טוב לדבר בשפה הזאת? מקסים, שפה הכי קרובה ללב, הכי אמיתית, הכי, 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 הכי ברורה. ואנחנו שימו לב, אנחנו בכלל לא לא מדבר בשפה הזו. אלא אומר, אתה חייב להוסיף עוד ידיעה, עיקר גדול, שזה מתחיל מלמעלה ובסוף זה ייגמר פה בארץ ישראל. למה?
אני חושב שאתה לא עושה את זה באופן ישיר. זה עובר איזשהו תהליך.
עובר את רצון השם. זה משנה תהליך, כל תחת ביקורת, כל דבר ודבר.
אני...
גם כשאדם עושה מצווה, זאת אומרת, לא חייב לקבל את זה עכשיו, לא כמו שקבל את זה עוד 10 שנים. הכל כאילו בביקורת, יוצא רצון השם.
וכי בלי זה לא הייתי יכול לקבל את מה שאתה אומר?
לא,
תגידו,
אני רואה. הייתי נותן חשיבות למעשי מצד עצמו, ולא מצד מי שייתן לי אחר.
אני מתחבר למעשה, לא מתחבר לצד
הדבר הראשון. אני רוצה להיות, בוא נהיה כנים. אני לא יודע מתי יצא לכם באיזושהי הזדמנות לשמוע על העולמות השורשיים שיש לעולם. אבל ברור שלכל אחד מאיתנו היה שלב שהוא חי כיהודי טוב גם בלי זה. נכון? וגם אני אומר את זה באמת, היה חסר לי משהו בהבנה שקדוש ברוך הוא גוזר עליי גזרות לפי מעשיי, כך וכך, ואני הבנתי תמיד שיש בעולם שתי מערכות. אם תשאלו ילד מה יש בעולם, הוא אומר, יש הקדוש ברוך הוא, ויש אנחנו. מי זה אנחנו? כל העולם שאנחנו חווים. זהו. והוא הודיע לנו בתורת משה, שאם נעשה כך, העולם שלנו יושלם, בחיצונות ובפנימיות, ואם לא נעשה כך, חס ושלום, העולם ייפגן גם במערכת החיצוניות של העולם הזה, וגם בשכר של העתיד לבוא נקבל פחות. ככה כל ילד מבין. ברמח"ל אומר, תדע לך, אתה חייב לדעת ידיעה מאוד חשובה. אסור לתפוס את העולם שיש, הוא יתברך בעולמנו. יש מערכת ממצעת שלמה שנקראת עולמות רוחניים שורשיים. וזה עיקר גדול לדעת את זה.
למה?
בדיוק. אני חושב שואלים. עכשיו הבנתם אותי.
שני אנשים. יש לי יחסים ביניהם. אבל... יש בן אדם אחד מבין את היחסים בצורה מסוימת, ובן אדם אחר מבין את היחסים בצורה אחרת, נגיד יותר עמוקה.
נו.
ואז... כל אחד תופס את הקשר בצורה אחרת. מי תופס את הקשר בצורה יותר אמיתית, והוא גם... ולכן גם יהיה
בנוי לזה יותר טוב. אני מסכים איתך, אין לי ספק שאתה צודק, אבל אני הייתי אומר שהבנת מערכת היחסים לא תלויה בזה. לדוגמה, אנחנו למדנו פה ברוך השם בסייעתא דשמיא, למדנו את המושג שנקרא עולם הבא. מושג עמוק מאוד, רחל הסביר לנו מה זה חיים, מה זה גוף, מה זה נשמה. זה הבנות עמוקות מאוד במערכת שקיימת לעינינו. ומי שלומד את זה, אז אין ספק שזה משליך על מערכת היחסים שלו כלפי ההנהגה כולה. וכהן, כל ידיעה שאנחנו לומדים פה בספר היא ידיעה ממש שמשנה לנו את כל, את כל תפיסת העולם. אבל אני שואל, למה בשביל ידיעת היחסיות הזאת זקוקים לדבר על עולם מופשט שהוא בכלל לא מחובר לעולם שלנו וגם לא יתחבר לעולם שלנו? שימו לב, אנחנו לעולם לא נגיע לעולמות האלה. יכול להיות שנגיע, יכול להיות שבגלל תקלת חטא אדם הראשון, נצטרך שחדר המתנה שלנו יהיה שם אולי. מקווה שלא, אנחנו כבר עברנו את זה. אבל חוץ מ חלילה, אם אדם יזדקק לעבור את תהליך המיטה, יכול להיות שיש יחס מסוים בעולם הנשמות בין פשטות, יש יחס בין עולם הנשמות למערכת הזאת. אילו אדם הראשון לא חטא, אפילו העולם הנשמות אולי צריך להיות. כל כולו היה רק כאן בעולם למטה, וכל היה מתנהל על פי מה שלמעלה. אז עכשיו, אני צריך עכשיו לעלות למעלה, להסתכל מה נעשה שם בעולמות השורשיים?
הרב, הנבואה זה לא ישיר, שזה גם משתמשים.
הנבואה היא כאן, על גוף של אדם כאן בעולם הזה, שהוא יוצא מכוחותיו הטבעיים, ורואה בעין נשמתו מראות אלוקיים שהקדוש ברוך הוא מצייר לעיניו, כדי לגלות לו את הנהגתו בעולם הזה. אז זה מה שכאן הציעו ואני לא כל כך מצליח להבין. למה זה יותר? למה זה עושה את ה...
כי ככל שהדבר יותר ברור לאדם...
מה ברור?
מה יותר ברור?
אני מבין, כשמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, הודיעני נא את דרכיך, אז הוא מתכוון, תגלה לי צוד הנהגתך כאן בעולם הזה.
משה רבינו לא יודע?
מה?
משה רבינו לא יודע?
איפה שידע אם קדוש ברוך הוא לא מגלה לו? כל מה שהוא ידע, כמה שגילו לו. עובדה שהוא ביקש וגם לא קיבל את הכל. שער החמישים לא נתגלה לו. חסרו מעט מאלוקים. כן.
וזה מה שאמרתי קודם. אם נניח עושה תפילין וישר ראו את ההשפעה בעולם הזה, מי שתעבור אותה...
לא אמרתי. אבל בלאו הכי אתה לא רואה את ההשפעה. זה לא משנה אם יש עולם שורשי או לא.
אם נניח תפילין יראו את ההשפעה ישר לא זכר, אז כולם נניח תפילין, אין בחירה פה.
אבל עוד פעם, אתה מציע הצעה שאלה חדשה. אתה אומר שכל דבר יהיה כתגובה מיידית. זה אנחנו לא יצאנו, זה מבינים שעולם מורכב בהנהגה האלוקית לא יכול להיות מיידי. הוא נורא נורא מורכב. כל אחד מבין שהדברים חייבים להיות, שיש המון דברים שנעלמים מאיתנו לעתתה. זה סוגיה ניתון אחר מה שאתה מעלי. אני מדבר, שנינו מסכימים שלא תהיה תגובה מיידית. אבל אנחנו מנסים לשאול למה נחוץ לנו הידיעה הזאת כל כך. אני אגיד לכם מה שאני חושב. מה שנראה לי וכמעט די ברור מה שדי ברור כמעט באדיר במרום שהמחל מדבר על זה. זה בעצם בכלל השאלה שלנו אפשר לכלול עוד שאלה. שמה צריך? אנחנו מדברים כל כך הרבה על מלאכים. עולם מלאכים, מלאכי השרת, מלאכים רעים. יש בעולם מלא מלא עולמות שורשיים של מלאכים. שמה צריך את כל המלאכים בכלל? לא, הקדוש ברוך הוא לא יכול לנהל את העולם שלו בלי שליחים? כי מה הוא יפלא מהשם דבר? ואני אגיד לכם תשובה לכאורה נורא נורא פשוטה, שעלתה לי בדמים מרובים, כלומר זה לא הדבר שאחרי הרבה שנים אולי זכיתי להבין את זה, ואולי אתם עדיין, אולי, אני חושב שרק לאחרונה הדברים התיישבו יותר על ליבי. ההבנה העמוקה היא כזו. אם יש בעולם, אם בעולם שלנו יש, הוא יתברך ואנחנו, זה עולם שלא שייך בו תהליכים. לא שייך בו, אני בכלל הבנתי שמישהו מכם כאן רצה לומר את זה, לא שייך בו בחירה ועבודה, לא שייך בו יותר ופחות, לא שייך בו הדרגתיות, לא שייך תהליכים בעולם כזה. צריכים להבין, בעניין אלוקי אין יותר ופחות. אלוקות זה השפעה, אם יש יחס בינו לבינינו, היחס הוא אינסופי, היחס הוא מקסימלי. לא שייך ליצור בעולם מערכת של מדידה, של הדרגה. העולם נברא עם מערכת חוקיות. כמו שיש חוקיות בפיזיקה, מערכת חוקים שהעולם נשלט על פיה, יש מערכת חוקים גם אלוקיים, תורניים, שהעולם נשלט על פי זה של מערכת בחירה ועבודה. המערכת הזאת היא מערכת נבראת, היא מערכת מחודשת, היא מערכת משתנה, מתחדשת.
איזה חוקים?
חוק אלוקי.
חוק שמשתנה?
חוק נברא, כן. חוקי התורה הם חוקים אלוקיים מתחדשים ומשתנים. חוק התפילין זה חוק שקדוש ברוך הוא חידש. שמי שיניח תפילין, יש חוק בעולם שקושר אותו לשלמות אלוקית במידה מאוד מדויקת. וכמו שאנחנו מבינים שיש בעולם מערכות חוקים נבראים על כל חוקי הטבע, יש גם חוקים של חוקים של סדרי התורה בעולם. עכשיו, למה בהמית צריכים את המערכת החוקים הזאת? כי העולם חייב להגיע בשיתוף בחירתנו. וברגע שאנחנו צריכים להיות שותפים לקידום היעד של העולם, העולם צריך להיות נשלט תחת מערכת חוקים שעל פיה אנחנו נשפטים. סדרי המשפט בעולם מערכת מדויקת. משפט זה דבר עצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, כל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא, המערכת מדויקת על פי מערכת חוקים מדויקת. שאדם שפעל יותר טוב יקבל יותר טוב, פעל חלילה רע יקבל רע.
בלי המלאכים זה היה מקסימום.
לא שייך. מלאכים, מה זה בעצם מלאך?
רק כדי לפעול חוקיות.
מלאך הוא חוק נברא. מה זה מלאך? באלוקות לא שייך לפעול. בעניין אלוקי לא שייך יותר ופחות. הוא שלם מוחלט, לא שייך אצלו בכלל מערכת של הדרגתיות בינינו לבינו. והעולם עומד על סדר הדרגתי. צריכים לדעת, שאני אומר לכם את זה כמעט בטוח לי, אני לא רוצה להגיד את זה באחריות מלאה, כי זה דבר שקשה להגדיר אותו. אבל אין לי ספק שחוק המשיכה זה בעצם מלאך מבצע. מה זה חוק המשיכה?
הוא כוח.
זה כוח פועל חוקי, נברא. ולכן יש לזה גם ביטולים לחוקים האלה. זה חוקים נבראים, השמש מהירה, זה כוח חוקי שיש לו שורש כוח ויש לו גם מלאכים שמופקדים להוציא את הדברים מן השורש של הפועל.
למה צריך את
זה? אתה שואל עכשיו על חוקי הטבע?
לא, את המלאכים, מה צריך את המלאכים שעשו את הדברים?
כי יש, הרמח"ל הסביר, כי יש, העולם צריך שיהיה לו כוח
שדואג, ששומר על החוק הזה שיפעל, וגם מה יקרה בשעה שיש, תן לך דוגמה, שיהיה לך יותר קל להבין, מה יקרה מתי שבאה הרוח ועוקרת כמה אילנות, אז יש פה אפילו ניגודים בין חוק לחוק. חוק לפעמים מתבטל. אם יהושע בן נון אומר שמש בגבעון דום, אז עכשיו החוק הזה צריך לעמוד עכשיו להתבטל. אז יש מערכת חוקית שנכנעת תחת חוק שלמעלה ממנה, שנקבע היררכיה, שלפעמים החוק הזה ייבטל מפני חוק אחר.
התפקיות היא המתווך, כאילו האפשרות לנו להיכנס לכל המהלך.
בדיוק, בדיוק.
זה לא מובן מאוד עכשיו למה דובר עוד הזרה.
בוודאי.
למה נתקעו?
יפה מאוד, הוא אומר יפה מאוד. לא, כי הם היו אנשים משכילים. הם הבינו את מערכת החוקים הפנימית השורשית, לכן הם היו כל כך סגדו למערכת השורשית של העולם, הם האמינו שהכוחות האלה הם שורשיים, ודווקא בזכותך אני אכנס לך לשאלה, אם אתם מבינים עכשיו את עומק הדברים, אז אדם יגיד, בסדר, אנחנו חוזרים ממש לנושא הקודם שדיברנו, אז אם כן העולם באמת מתנהל עכשיו סגור לחלוטין בתוך מערכת סגורה, אז איפה הקדוש ברוך הוא בסיפור? איך נקרא לזה על פי סוד למערכת העליונה? אתם יודעים איך קוראים למערכת שלמעלה מבריאה יצירה עשייה? הצילות. הצילות זה בעצם אלוקות המפקחת על התוכנית.
התוכנית זה בריאה יצירה עשייה?
מה?
התוכנית זה בריאה יצירה.
בדיוק.
זה העולם שלנו.
העולם שלנו הוא ענף.
הוא רק, נכון.
גם למה צריך שלוש?
זה עוד, זה כבר פרטים שנצטרך להגיד. זה מקביל לדומם צומח חי. זה מקביל לנפש רוח נשמה, זה כבר מערכות שצריך הרבה ללמוד כדי להבין את למה הדברים מתחלקים ככה. אבל יש פה היררכיה אדירה, יש פה רצון אלוקי בלתי משתנה, שביחס שלו, בהערה שלו לנבראים, הוא מכין את הטוב המוחלט, כל הטרנספורמטור בין העניין האלוקי המוחלט לבין הנבראים, זה מערכת חוקים, שכחלק ממערכת החוקים גם כבודו מתפשט בנמצאיו וקובע כל הזמן את התזוזות. הוא מבטל הרבה חוקים בדרך. הניסך שבכל יום עמנו, למה יש ניסים בכל יום עמנו? כי יש מערכת תזוזות. לא כל דבר שהחוק קובע, כמו שבפיזיקה לא כל דבר יעבוד, ברפואה לא כל דבר יעבוד, גם בתורה לא כל דבר יעבוד. יש לפעמים חוקים מתבטלים. אני אתן לכם דוגמה, אולי דיברנו עליה פעם. יש חוק בתורה שאומר ולא תקיע ארץ אתכם בטעמכם אותה. אז שואלים אותי הרבה אנשים, אז איך אתה מדבר עכשיו, אתה מאמין בתהליך גאולה סופי? אתה רואה שיש עדיין לצערנו הרב, כל כך הרבה לצערנו הרב יהודים שרחוקים מתורה ומצוות, ולפי חוק התורה, ארץ ישראל צריך עכשיו להקיע אותנו בחזרה לוורשה. אז מה יהיה? התשובה היא פשוטה. נכון, אתם צודקים, יש כזה חוק, אבל יש חוק שהוא עוד יותר גבוה מהחוק הזה. חוק רצונו, לגאול את ישראל. והוא מקופף את כל מערכות החוקים. בהגיע את יום מסתם בליבו, אומר המחל, יגלנו ודאי כי אדון כל הוא, ויכול לעשות כפי מה שהוא רוצה, והוא לא כפוף אפילו למערכות חוקי התורה. הוא הרצון בעצמו, הוא השלמות בעצמה. כל המערכת החוקים היא אמצעית.
והצילות היא זאת שקובעת, היא זאת ששולטת על שם?
כן, זה עצם שליטת רצונו הבלתי משתנה. טוב, תהיינו בדברים, דברים מאוד עמוקים.
הרב רואה אותנו. תראו לי מחשבה.
זה, אם נוכל גם לראות את זה כאן בספר, הדברים ערוכים לנו.
עכשיו, שהרבה
סביר. סייעתא דשמיא, זה דברים שבאמת אחרי הרבה הרבה שנים, ממש רק לאחרונה קיבלתי בזה קצת בהירות, ונקווה שיהיה עוד ועוד בעזרת השם.
תודה רבה.
פתאום, תודה לכם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.